משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
רביעי אצלנו במשפחה גרעינית, מה העניינים ג'קי?
הו הו, טוב לשמוע אותך גם יום רביעי. אני
שרון מעט חשה ברע, ואני הוחרדתי מרבצי.
מה אתה אומר? כן, תאר את אותו רבץ.
יום רביעי הוא יום מיוחד אצלנו בבית, זה יום של חינוך ביתי. יום שבו הילדות לא הולכות למסגרות, הן נשארות בבית וחוברות לילדים שנמצאים בחינוך ביתי ועושים כל מיני דברים נהדרים.
באישור כל הגורמים, וזה בסדר.
באישור כל הגורמים, בוודאי שבאישור כל הגורמים.
בדיוק עלה באיזה שיח פייסבוקי שהייתי בצוי בו, עלתה שאלה פתאום איזה הורה, חשקה להשאיר את הילדים בבית, זה יום, והיא שאלה, למי צריכה למסור אישור על כך ואיך לנסח אותו? האם לשקר? האם לטעון טענת מחלה? לשכב על הדשא ולעשות איה כמו כדורגלן ישראלי? או מה? ולהפתעתי, הייתה שיחה מרתקת, כי לא ידעתי עד כמה זה נפוץ, הייתי בטוח שרק אצלנו מדי פעם מתחשק לנו להישאר עם הילדים. וכן, נגיד, הילד נשאר, אתה יודע, אתם מילא, אתם בזרם חינוכי, מה שנקרא, אלטרנטיבי.
כן.
החברה יותר, בוא נאמר, קונבנציונליים, חוששים שמה יבולע וירשם בתיק האישי.
בוודאי.
אז כן, אתם יכולים לכתוב למורה, הילד בבית, באישורי ובידיעתי.
אתה מאמין שלאוטו יש נשמה?
אני מאמין שלכל המוצרים שמשרתים אותי, כן. חשמלית ומוטורית,
כן.
יש ביניהם איזושהי תקשורת, אני לא יודע, המילה נשמה היא גבוהה מדי.
אוקיי.
הם מדברים ביניהם, הם שומעים, כן. כשאנחנו הם רוצים
שומעים,
להחליף
נכון?
אותם.
הם שומעים,
כן, בדיוק. הם גם, כשהם יוצאים לשביטה, זה ניסנקון, זה כאילו, זה שביטה קיבוצית, אתה רוצה להחליף את המייבש כביסה, אז המכונה להיות... נכון,
זה נכון, אלה דברים מוכחים מדעים, אתה לא יודע איך לא בדקו את זה, במיוחד אוטו, שאתה הולך להחליף אותו, ידוע לכל בר בירב שאין לדבר על החלפת האוטו בתוך האוטו, למרות שזה המקום הטבעי לדבר על זה, לא עושים את השטות הזאת.
יותר מזה, לפעמים אתה הולך עם חבר לאיזה מגרש מכוניות, או להעביר אותו טסט וכאלה, רק כיועץ, והרכב חושד בך שאתה בעצם בעניין של... החלפה, והוא מתחיל לפגז אותך שלא נדע מצרות.
אנחנו הולכים להחליף את האוטו. אני גזרתי שתהיה שתיקה בנושא בתוך האוטו, אבל הבנות מאוד נרעשות מהעניין הזה. פתחו את פיין.
מה אתה אומר?
ודיברו בתוך האוטו, ועודן מדברות טרח. נכנסתי בעמוד נמוך כזה, של, אתה יודע, של סימון מדרכה.
סדקתי, כמה נמוך, כן.
סדקתי את הטמבון, ועוד פעם... עכשיו לך תוריד על זה עוד במחיר, כאב לב.
זה הרכב, החליט, אתה ממני לא תרוויח, אתה לא תרווה נחת.
בדיוק.
כמו מאמני הכדורגל ששומעים שאחד השחקנים זומם לעבור בשנה הבאה לקבוצה אחרת, והם מייבשים אותו על הספסל, לצוף העונה, כדי שהוא...
מה שנקרא, שיהיה לך לתרופות
הכסף. כן, בדיוק. תתנוון, תשמין, תשכח מכל לב. כן, כן. רגשות גבוהים, כן.
וכשמוכרים לנו רכבים, לא מספרים לנו על תכונותיהם אלה, על אופיין, על נשמתן, האם התגלגלה בהם נשמה גבוהה יותר, של אוטו יותר יקר,
כי
יותר
זה, זאת. אתה יודע, זה באמת כמו הסיפור הבאמת, באמת עמוק על פינוקיו, ג'פטו מופתע מזה, הוא תופס את עצמו כנגר, הוא לא כן. מתכוון באמת להעניק כן. נשמה ואנימה וזה
לא,
ל...
לא, אבל אוטו ידוע שיש לו נשמה, נו באמת.
ולכן ג'פטו כל הזמן, כל הזמן מופתע. כל הזמן מופתע. למרות שלפי ספר בראשית, גם אלוהים, בכבודו ובעצמו, מופתע לא פעם, ואף מתאכזב.
היום בתוכנית שלנו, מכובדנו, נדון בחצי השני בהורים מרעילים.
פי, לא כמובנו.
לא.
לא, לא בפשיט את ה... לא.
לא. לא, 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 הורים שמטפטפים את טיפות החוסר קבלה עצמית לילדים שלהם.
טיפות, אגב, שטופטפו אליהם עצמם.
המטפטף טופטף.
כן, על זה טפטפוך, כן.
והיו
לטפטפות, כן.
כן.
בסדר.
זה נדבר אחרי זה. עוד מעט
אנחנו נשמע... נביא מחקר שהרחיק עד קצווי ניו זילנד.
כן.
והמחקר עוסק בהשמנת יתר של צאצאים, של ילדים, למי אכפת יותר.
כן, למי אכפת במשפחה, לאבא, אמא, סבא, סבתא, למי לא אכפת, וכל העניינים האלה, אבל...
אין ויכוח מכוער יותר בתוככי משפחות, מהוויכוח למי אכפת יותר. אנחנו כרגע מחוץ למשפחה, אנחנו מדברים כמובן מזווית מדעית אובייקטיבית, אז מותר לנו, אבל בתוך המשפחה כשמתחולל, היית פעם עד לדבר כזה? אתה לא אכפת לך, זה...
אתה לא, כן, 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 כן,
כן.
גם אני תמיד צריך...
זה פתאום אני שם לב שגם לתוך התעמולה הפוליטית נכנס העניין הזה. רק לי אכפת.
מכובדנו, אתם מאזינים לתוכנית היחידה ברדיו שלא תשמעו בת המילה גנץ. אפילו לא פעם אחת.
כן.
אנחנו עכשיו עוסקים, פותחים עם
משחק חדש. וואו, אם היינו בתוכנית אחרת עכשיו, באמת רבה.
עוד נהיה, עוד נהיה. משחק חדש בשם Apex Legend סחף תוך שבוע ימים מעל 25 מיליון משתמשים ילדים חדשים. זה משחק סופר ממכר. הוא ידיח עד לפי הערכות את הזבל התודעתי שנקרא פורטנייט.
למה? חלוקות הדעות, חלוקות.
לא חלוקות הדעות.
באמת אתה?
לא חלוקות הדעות.
חלק מרועיינינו היותר נחשבים והיותר חביבים דיברו בשבחו. אני מודה, עוד לא ירדתי ל... אני כל כך איתי עם כל ההתפתחויות האלה. באמת, אני עוד מנסה להבין את החוקים של הסטנגה. לא, באמת.
לא, אנחנו כבר לא נתמכר למשחקי מחשב. זה כבר לא יקרה לנו.
לנו לא יקרה. אני באמת...
למרות שהייתי מכור למשחקי מחשב, ואני זוכר את התחושה הנהדרת והמחליאה של להעביר את כל שעות השינה שהיו לך במחסנית.
אתה ודאי מתכוון לפאקמן.
לא.
או סנייק.
לא, גם משחקי מלחמה, אתה זוכר בזמנו היה את המשחק הזה שנלחמים בנאצים, היה גם את זה, וגם היה את קפטן קין, אחד הראשונים שיצאו, לא משנה. אבל אנחנו מדברים עם הדוקטור עינב סודאי, מנהלת מעבדה במרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. שלום עינב.
שלום, שלום.
מי הוא הסודאי אגב? שנייה, מי הוא הסודאי? מה הוא עושה?
מה זאת אומרת?
סודאי זה שם של מקצוע.
כן. אתה בטוח?
לא חושבת.
לא, הוא לא האיש שמטייח בסיד? אז זה לא האיש שמורח סיד על בורות? אוקיי.
אני אבדוק את זה, אבל.
אז אנחנו שואלים אותך כל מיני שאלות, כמו האם זה נכון שמשחקים נבנים מלכתחילה כדי למכר מיידית את מוחות הילדים?
לצערי, נראה שכן.
שכן, איך עושים?
כשזהו, כשאנחנו מדברים על התמכרות שאיננה כימית, איננה נרקוטית במובן הפשטני של המילה, איך זה עובד? איך עובדת התמכרות? תוכנית?
אז כדי לענות על זה, אני אסביר בעצם שבמוח שלנו יש לנו מערכת שנקראת מערכת התגמול, שהיא גם נקראת מערכת ההנאה, שבבסיס שלה היא בעצם נועדה לגרום לכך שהפרט ישרוד. עכשיו, כדי לשרוד, אנחנו צריכים לקיים כמה תפקודים בסיסיים, כמו לדוגמה, אוכל, שתייה, רבייה. עכשיו, על ידי חיזוק ההתנהגות בקבלת תגמול, היא גורמת לנו למוטיבציה, להנאה בעין, שמובילה להנאה באלף, וכך היא דואגת שההתנהגות תתקיים ותחזור על עצמה. עכשיו, אז בבסיס המערכת הזו נועדה להוביל להישרדות, אבל במקרים מסוימים ובשימוש לא נכון ומאוזן, הדברים עשויים בעצם להוביל להתמכרות, משום שגם הירואין, גם קאין וגם משחקי מחשב נשענים על מערכת התגמול הזו.
אבל באופנים שונים.
לא באופן שונה כל כך. כלומר, זה נכון שקוקאין הוא חומר כימי שיפעיל את מערכת התגמול בצורה
ישירה.
כימית,
כן.
ישירה, אבל גם משחק מחשב, אתה תקבל תגמול כשאתה תבצע אותו, ולכן המערכת היא תעבוד. עכשיו, משחק מחשב בנוי בצורה מאוד מעניינת. גם יש גירויים מאוד חזקים ואינטנסיביים, שמערבים את תחוש הראייה והשמיעה. יש הרבה צבעים וקולות. אז הגירויים הם מאוד חזקים ולא דומים למה שמתרחש במציאות היומיומית שלנו, שהצבעים והקולות הם יותר חלשים, פחות אינטנסיביים. אז זה דבר אחד. דבר שני, היה המשחק שהוא כבר ישן, כן? אני מדברת על משחק מלפני שנתיים, זה עתיק.
פרה-היסטוריה, כן.
ממש. אז אני ראיתי ככה את, את האחיינים שלי שהם הנבדקים הטובים ביותר, וראיתי אותם כל הזמן מול האייפון ומשחקים, ושאלתי אותם מה זה, זה היה קלאש רויאל. כן. ניסיתי להבין מה המשחק, פחות הבנתי את את ההוראות עצמה, מה צריך לעשות, אבל קלטתי כל מיני דברים קטנים שסממנים ממכרים. לדוגמה, השחקן צובר יעלומים וקלפים אחרי ניצחונות. עכשיו, אתה יכול פעם בכמה שבועות, למשך של 8 שעות, לקנות קלף ייחודי, קלף נדיר. עכשיו יש פה אלמנט של לחץ, כמובן.
מנגנון הערגה מיד, אני רוצה עכשיו לקנות את זה, למרות שאני לא יודע לשחק קלאש רויאל.
בדיוק, בדיוק. והדבר הזה, אם אתה תקנה אותו, אתה גם תוכל להתקדם במשחק. עכשיו, אתה יכול להמתין חודשים ארוכים ולצבור בחינם את היהלומים והזהב הזה.
אבל למי הזמן, כן.
למי הזמן, והחברים בכיתה כבר מתקדמים, אז אתה יכול גם לרכוש אותו ב-20 שקלים. לקצר את הדרך.
בקטנה.
אז כן, אז הלחץ שמופעל כאן הוא מאוד מאוד ברור. בנוסף, יש גם משהו שמשתמשים בו במשחקים, וזה צלילים שמצומדים לתגמול. אז לדוגמה, כשתיבה נפתחת ויש בה יעלומים וזהבים וכולי, יש צליל מיוחד שמתרחש במקביל, יפה. עכשיו, מה זה מזכיר לנו? את הכלב של פבלוב החמוד, שרייר כשהוא שמע את הפעמון, גם אם לא היה שם כבר בשר, כן? הוא כבר צימד.
את אומרת, גם מי שלא ביקר בלאס וגאס מימיו, מזהה בתת מודע הקולקטיבי שלו את צליל השפכות הכסף הגדול על הרצפה.
לחלוטין. לחלוטין, וזה עובד. זה מחזק את תחושת התגמול, וזה גורם לקמיעה, לקרייבינג יותר גדול בפעם הבאה.
בואי נדבר על התכונה של המשחקים האלה, במיוחד בפורטנייט, ואני מבין שזה גם במשחק החדש, שכל הזמן זה כמעט, עוד כמעט, לא הצלחת, אבל כמעט.
נכון. מה שמדהים גם בפורטנייט וגם במשחק ה-Apex Legends הזה החדש, הוא לפני שבועיים, כן, יצא, זה ש מה שהודמתי לגלות זה שאין איזה משהו שאתה יכול לרכוש בכסף שיקדם אותך במשחק, אוקיי? כלומר, בניגוד לקלאש רויאל הישן, אין פה משהו שאתה רוכש ואתה יכול, אוקיי, להגיד, עכשיו אני יכול להתקדם ולנצח יותר. לא. מה שהם משחקים כאן זה התחושה שאתה כמעט מנצח. אתה לא מרגיש שאתה כמעט, שאתה הפסדת עכשיו, אתה מרגיש שלא, לא, לא, אתה ממש היית קרוב לניצחון, ואתה צריך עוד קצת להתאמץ, ובפעם הבאה אתה תצליח.
אוקיי, מה זה מעניק? מה זה מעניק, הכמעטיות הזאת?
זה כבר הציפייה עצמה. רק הציפייה היא כבר גורמת לך להפרשה של דופמין, החומר הכימי הזה שמפעיל את מערכת התגמול. זה כמו שאני עכשיו, אם אני רגילה לרוץ ואני מאוד אוהבת ריצה, אם אני אנעל את נעלי הריצה שלי ואני אצא החוצה על הפארק, אני כבר ארגיש את תחושת התגמול עוד לפני שרצתי, אני יכולה באותה מידה כבר לחזור הביתה.
למה לא?
זה בדיוק מה שאני עושה כל יום.
אני יכולה, כשאני מקליקה על האחבר ורוכשת לי סמלה באינטרנט, הסמלה לא הגיעה. אבל כן. תחושת התגמול שלי כבר שם. כבר הייתה, הדופמין כן. כבר הופרש.
לגמרי.
אז זה בדיוק העניין הזה.
תגידי, מה עומק ההתמכרות של הדבר הזה? כי יש גישות, למשל, של המשוחח איתך, שאין בהתמכרות מידה. זאת אומרת, אם זו התמכרות, זו התמכרות. זה שתגביל את הילד...
ולכן צריך להימנע מזה לגמרי?
בדיוק. כי אם תגביל את הילד לשעתיים ביום, אז בשאר השעות הוא רק יהיה עסוק במתי הוא כבר יגיע לדבר הזה ויעשה את הדבר.
יפה. אז קודם כל צריך לדעת שיש טיפוסים מתמכרים ויש טיפוסים שלא מתמכרים. לא כל אחד מתמכר ולא כל כך מדברים על זה.
Okay.
העניין הוא שאתה לא בוודאות יודע האם אתה טיפוס מתמכר או לא. למה? כי זה לא רק מדובר בגנים או במרכיב האישיותי, אלא גם במרכיב הנפשי. ויכול להיות מצב נפשי מסוים שהנטייה שלך עכשיו להתמכרות בזמן הספציפי הזה תהיה יותר גבוהה מיום אחר בשנה. אוקיי? Okay? Okay. זה דבר אחד.
Okay.
דבר שני, אני, הדרך ש, ובוא נהיה אופטימיים, בדרך שאני חושבת שכדאי לשחק עם הדבר הזה, ושוב, זה לא עומד להיעלם לנו מהעולם, ההפך. כל דור הרי מדבר בשפה שונה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לשפה החדשה של הדור החדש. ומה שאני אומרת בצד המשחקים האלה, זה פשוט לפתוח להם עוד גירויים אחרים. כלומר, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לגרות את המערכת הזו, אבל לשלב אותה עם עוד גירויים אחרים. לא להפיל את כל סל המטבעות שלנו רק על דבר אחד, על גירוי אחד, ואז תיווצר התמכרות. אנחנו רוצים לפזר את זה. ואז זה אומר לקחת את הילד להצגה.
חוגים, ספורט,
ספורט, בדיוק, אינטראקציה עם חברים, מבט בעיניים. המשחק הזה הוא יוצר בונדינג, ודרך אגב, הייחודיות של המשחק הספציפי הזה, האפקס הזה, הוא שאתה יכול ליצור צוות. אם הפורטנייט היה שחקן יחיד מול שחקנים, עכשיו אתה יכול להרכיב צוות של שלושה אנשים, ואז אתה יכול לשחק עם עוד חברים, וליצור צוות שכל אחד יש לו דמות עם כוח אחר. אז יש פה איזשהו בונדינג, וגם לחץ חברתי, כי עכשיו אתה צריך לשחק עם החבר, ולא נעים לך להגיד שאתה לא רוצה לשחק.
או שלא מרשים לך לשחק, שזה הכי גרוע.
נכון, נכון. אז יש כאן בונדינג, כן? יש כאן איזשהו קשר שהופך להיות מין צוות כזה, בואו נשחק וננצח, אבל צריך גם ללמד אותם מיומנויות חברתיות אחרות, שכוללות גם מבט בעיניים, וגם מגע, וגם שיחה. ולא
תגידי.
רק...
תגידי, אנחנו כהורים יודעים אם לילדים שלנו יש נטייה להתמכר או לא, או שזה דבר של מקצוענים בלבד?
לא, אני חושבת שכל ילד מרגיש, כל הורה מרגיש את הילד שלו, וכל ילד הוא שונה, ולכן ילד שאתה יודע מה הייתה השגרה שלו בזמן מסוים, ואתה יודע אם זה ילד שמאוד מאוד התחבר לספורט, ופתאום נמנע ואומר לא, לא בא לי כל כך, ושוב, זה לא נגרם בגלל איזושהי בעיה נקודתית שם במגרש כדורסל, ואם אתה יודע שפתאום הילד הולך לישון בשעה מאוד מאוד מאוחרת וכל הזמן משחק, או שהוא פתאום...
ולכי תעצרי את זה אז, ואז נראה אותך.
ואז פה נכנסת עינת נתן לתמונה, לא? מבקשים ממנה.
כן, אבל היא גיס חמישי, היא בעד כל המשחקים האלה.
כן. לא, זה אתגר מאוד מאוד מורכב, זה אתגר מורכב, אין ספק, אבל אנחנו חייבים באמת להבין שזה כאן כדי להישאר, וזה רק יתפתח יותר ויותר, ואנחנו צריכים להיות יצירתיים באיך אנחנו מושכים אותם לגירויים ופעילויות אחרות נוספות.
טוב, תודה רבה רבה לך, דוקטור עינב סודאי, מנהלת המעבדה למחקר לחקר המוח באוניברסיטת.
תודה לכם.
תודה רבה. מעולם אני חושב לא היה מצבה של המשפחה כזה שההורים צריכים כל הזמן להגן על הילדים מפני המתרחש בעולם החיצוני, שכל המתרחש בעולם החיצוני הוא אויבני, והבית צריך איכשהו לשמור את הילד שפוי, כשכל המטרה של כל המערכות מבחוץ זה להוציא אותו מדעתו, למכר אותו לשטויות, לשאוב את משאביו, זה וואו. אני רוצה להתחיל להקים קהילות אנלוגיות, קהילות לא מקוונות, קהילות שבהם אין את כל הדברים האלה, על ראשי הרים בניו זילנד. אתה בא?
אני מקשיב לך, אני לא חושב שאתה צודק, אני לא חושב שתקופתנו רעה מאחרים, מאחרות. הורים תמיד התקשו לזהות את הילדים שלהם ולא הבינו איזה מין עולם זה ואיזה מין משחקים אלה ואיזה מין תחביבים התרחשו, אלא אנחנו לא שונים בהרבה.
שמע, אני לא יודע, אני פוגש הורים לילדים שמכורים לפורטנייט, כרגע זה פורטנייט, עוד שנייה אנחנו שמענו זה האפקס, והם אומרים, אין לנו ילד. היה לנו ילד, אין לנו את הילד יותר. הילד עוין, הילד רק יושב מול המחשב, אם רוצים לדבר איתו, הוא לא רוצה לאכול.
אבל זה מה שאמרו בזמנו על רוק'נ'רול, וזה מה שאמרו על חזרות בתשובה, ועל חזרות בשאלה, ומה לא. לא?
לא אותו דבר. טוב, עכשיו אנחנו מביאים לכם סקר חדש בניו זילנד, אני לא יודע אם זה רלוונטי לנו, כי אנחנו כה שונים מאותם ניו זילנדים, אבל אבות, סבים וסבתות מתעניינים יותר מאימהות בהשמנה של הילדים והנכדים שלהם, אבל הם לא רוצים לשמוע על זה מתזונאים. הנה הדוקטור דפנה קצנלסון בנק, היא פסיכולוגית קלינית בכירה, ומדברת אצלנו לפחות פעם בשבועיים לדעתי, נכון דפנה?
בערך.
כן. לא הבנתי את המורכבות הזו. גם הם מודאגים מהשמנה, אבל הם לא רוצים לדבר על זה עם תזונאים. מה?
אני חושבת שזה דווקא מחקר מאוד חכם. קודם כל, הם בדקו את המודעות, זה מרכז להשמנה וסוכרת, והם בדקו את המודעות לתזונה בקרב הורים לילדים מ-0 עד 5, וזה החשיבות של הסקר. כי תמיד יש נטייה להגביר את המודעות החל מבית ספר יסודי, ואנחנו רואים שהמצב בארץ, וזאת מגיפה עולמית בעיית ההשמנה, ואני חושבת שהחשיבות של הסקר שפתאום הם גילו, הם שלחו שאלון מקוון ל-1900 אנשים, ולהפתעתם יותר מ-70% התעניינו לדעת אם הילד שלהם בגדר השמנה, בעיית השמנה או לא. ובדרך כלל זה גילאים שאנחנו אומרים, טוב, תינוק, מה אכפת לנו, כאילו יגדל, יהיה לו זמן לעשות דיאטות, ואני חושבת שהמסר שמנסים להעביר הוא מאוד חשוב. יש זיקה ישירה מוכחת בין הרגלי אכילה בינקות, אני מדברת על גיל שנה שנתיים, לבין בעיות השמנה בגיל ההתבגרות ובבגרות. ומה שהם מצאו, שאת ההתעניינות הזאת זה לא מעניין כל כך את את הסבתות, אבל זה מעניין בעיקר את האימהות ואת בתחום וגם הורים צעירים, והם גילו שלמרות שיש רופא משפחה ותזונאי וקלינאי, בשורה התחתונה יותר חשוב להם לקבל את המידע הזה ממישהו שהם תופסים אותו כבעל אמפתיה ולא מאיש מקצוע.
אוקיי. מי? הילדים עצמם?
אבל הם הוציאו את כל האנשים הרלוונטיים מהתמונה, אז מי נשאר? החנווני?
אז זו השאלה, מי נשאר? ואני חושבת שקודם כל חשוב לחדד את המודעות הזאת לזיקה הזאת, כי אני חושבת שבזכות פרויד וממשיכיו יש היום זיקה מאוד ברורה בין בעיות בחינוך לגבולות לבין התפרעות בגיל ההתבגרות ובין הרבה תופעות אישיותיות לתוצאות שלהם בבגרות, אבל אין מספיק תובנה בקרב ההורים להרגלי התזונה בגיל שנה שנתיים לבין בעיות ההשמנה בגיל מבוגר. ואז השאלה היא, מי מעביר את המסר הזה? וכאן זה כל מקרה לגופו. אני הייתי אומרת שבכל משפחה, בדרך כלל, יש הורה אחד שהוא יותר מודע לעניין, ואז הוא נעשה בודד, הוא נעשה בודד מול הסבים והסבתות שרוצים לפנק, מול הבן זוג שאומר לעזוב שטויות.
באמת, תן לו.
כן, די, בוא נחבא את השריפות. ולכן אני חושבת שזה קורה, אני רציתי להעיר בקשר להערה שלך שאתה צודק, יש הרבה אויבים, כי בניגוד לפעם יש לנו תרבות של שפע.
כן.
בוא נגיד, בתקופה של הצנע ובתקופה שאתם מדברים עליה קודם, אז היה שתי תוכניות חינוכיות ושלוש מקולות עם ארבע מוצרים. ועכשיו אנחנו מתמודדים באמת כל הזמן מול אויבים, ואתה רואה שאי אפשר לברוח גם לניו זילנד, כי תרבות השפע היא עצומה וכולם הולכים לאיבוד מוצרים. מול הפיתויים, גם ההורים וגם כולם. ולכן אני הייתי אומרת שקודם כל, כן כדאי, קודם כל את המסר להעביר בצורה דיגיטלית, או בפרומואים, או בפרסומות, שמשרד הבריאות יבין שההורה בטיפת חלב לא מושפע מהרופא המטפל או מיועץ תזונה, okay. אלא צריכים איכשהו לחדד את זה בצורה מונגשת ומוכרת כדי שהוא ייכנס לתוכנית. עכשיו, כל הורה שתשאל אותו יודע את המשולש הקדוש של תזונה נכונה, של פעילות גופנית, של הקטנת זמן מסך. אבל אני חושבת שהרבה מהגורמים שמעורבים בטיפול בילד בגילאים הצעירים לא יודעים לתרגם את ההנחיות האלה הלכה מעשית, למעשה, פרקטית, מה לעשות. ובגלל זה אני
וגם,
חושבת...
וגם אני חייב לומר, גם מכיוון שבתוכניתנו אנחנו עוסקים לנושא הזה לא פעם, גם אנחנו יוצאים די מבולבלים, כי יש מומחים שאומרים שאתה לא יכול באמת לעצור את הילד מלאכול, כי אז אתה תגרום לו ל... להתנהגות הפוכה.
אתה כל כך צודק, אני בגלל המודעות להפרעות אכילה, אז פתאום לא מדברים עם הילד בגובה העיניים ואומרים לו זה לא בריא או אסור, אלא מנסים להגיד נגמר, אין יותר, או לעקוף את זה.
הכל התקלקל.
כן, והסבתות שלנו היו אומרים לנו, ולא היה כזה הפרעות אכילה. הפרעות אכילה הן בעיקר בגלל בעיה של שליטה שיש בחיים שלנו, ופחות בגלל שאמרו לנו בילדות, תיזהר זה משמין, שאני גם כן חושבת שיש כאן איזושהי העברת מסר יותר מסוכנת, כי אני חושבת שמדברים מעל הראש של הילד, הוא עושה יותר מניפולציות להגיע למאכלים האסורים. ולכן צריך להגיד לו, בצורה פשוטה ובהירה, תקשיב, זה לא בריא, תבחר אחד. דבר שני, יש לנו נטייה לפנק את הילד. למה לא לקחת אותו, אם אנחנו רוצים להתמודד עם כל תרבות השפע, למה לא לקחת אותו לחנות ולתת לו לבחור משהו אחד? א', זה מלמד אותו לבחור, מבין השפע לבחור, וב', זה מקיים את הטקס של החגיגיות והשמחה והפינוק, אבל במידתיות, במקום להכניס איזה ארגזים של חטיפים, שגם זה גם מפתה וזה גם קשה לו בשלב הזה לשלוט על ההחלטה שלו.
דווקא פה יכול להיות שחלק מהישועה תבוא מזה שאנשים עוברים אט אט לקנייה ברשת. ואז אין את המלכודות האלה שמעוצבות בדיוק בגובה של הילדים, שאנחנו המבוגרים לא תמיד בכלל הרים לעוצמה ולגודל של הציורים, של כל מיני ממתקים וגלידות וזה, ומבחינתנו זה מול הברכיים. יכול להיות שבעודנו עוברים לקנייה מהמחשב, משהו מכל זה ייפטר.
תקשיב, עדיין האוטוגלידה הוא לא מהמחשב, הוא בא לגן שעשויים.
לגמרי.
ואנחנו צריכים בגלל זה ללמד אותו לבחור, כי כמו שקודמתי אמרה, אחרת הוא ילמד מהר מאוד דרך העכבר להביא את כל חברות הצרכנות אליו הביתה. אז צריך פשוט ללמוד להתאפק, ללמוד לוותר, ללמוד לבחור, אבל לא לשים לו מכשולים של עודף פיתויים. וצריכים להבין מה שחשוב כאן, שזה חשוב להיות מגיל ערך, והורים, גם אם הם מחבים שריפה לרגע, הם מונים בעיות יותר גדולות בגיל יותר מאוחר. אני רוצה גם להגיד לך
אבל אנחנו צריכים לעצור דוב איתו קצנלסון בנק, נגמר לנו הזמן 2:30 בדיוק. מודים לך מקרב,
תודה רבה.
אני אצא להפסקה קצרה ואחר כך נדבר על הורים מרעילים, לא פחות מרעילים.
אתם מאזינים לגלי צהל.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
הגיע הזמן לגלות הנדסה אחרת. שישי פתוח במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, הכולל ייעוץ אישי, הרצאות, סיורים בקמפוס ומפגש על מנהיגות הנדסית. שישי פתוח בבראודה ב-1 במרס. בראודה, מיישמים הנדסה אחרת. לפרטים כוכבית 9099.
יש טיול עם הכלב, ויש טיול חכם עם הכלב. יש לכם זמן פנוי? למה שלא תעבירו אותו בצורה חכמה יותר? האוניברסיטה המשודרת בסמסטר חדש. איך באמת התפתח האדם מן הקוף? האם קשרים כלכליים בין מדינות יכולים למנוע מלחמות? ומה מספר מנגל יום העצמאות על החברה הישראלית? האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי ב8:30 בערב ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צהל.
התקווה 6 במופע חדש. הלעיתים הגדולים והשירים החדשים לראשונה על הבמה.
יצירות קשר, בכל מקום יורד.
מחר, 22:00, בהנגר 11 בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
האם אתם הורים מרעילים? תחשבו על זה רגע.
תדיחו את בקבוקון הציאניד רגע בצד, אנחנו לא מדברים על זה.
האם אתם יוצקים לתוך התודעה של הילדים שלכם מסרים, תת-סיפיים או על-סיפיים, בדבר חוסר מסוגלות, בדבר מראה, בדבר חוסר סיכוי, האם אתם מעבירים את מה שאתם חושבים על עצמכם לילדים שלכם, כדי שהם יחשבו את זה גם על עצמם. אה? נכון שכן? אתם מורים מרעילים. הנה דנית בר, פסיכותרפיסטית ומגשרת, מחברת הספר ילדות של נסיכה, שעוסק בהורים מרעילים. שלום דנית.
שלום אברי.
ספרי לנו מה ההגדרה שלך להרעלה הזאת, כי אנחנו באמת לא מדברים פה על על המשמעות האיומה והמקברית של המילה, נכון? אבל על משמעות האיומה אחרת, כן.
על משמעות האיומה אחרת, על טפטוף רעל כצורה של התייחסות הורית של הורים, או הורות המרעילה היא בעיקרה איזה סוג מאוד מתעתע ומוכחש של התעללות ואלימות מוסווית, מין התעללות שקטה ומושתקת, קראתי לה...
תני דוגמה.
תכף אני אתן לך דוגמה, זה silent abuse, זה... משהו ביחסים שהוא מאוד מאוד מנוכה רגשית, לא באמת אוהב, משפיל, לא מקבל, ובאמת, כמו שתיארת את זה בפתיח, נותן באופן קבוע, גם בבגרות, תחושה של, של אין לך מקום במשפחה, ושל אי נוחות גדולה במשפחה, שגם מביאה לכך שביחסים הבוגרים, חלק ניכר מהילדים המועלים, מוצאים את עצמם במערכות יחסים מרעילות, מועלות,
כן.
בהמשך.
מה יכול לגרום לדבר כזה? הרי אין דבר בעולם שהורה אוהב יותר, לכאורה, מאשר את הילדים שלו, והוא מאחל להם את הטוב ביותר האפשרי.
לא כולם.
איזה כוחות אפלים בוקעים ממנו ומוצאים ממנו את אותה הרעלה.
הדוגמה המובהקת ביותר להורות מרעילה היא סיפור של גיאה. ומכאן גם השם של הספר, ילדות נסיכה. ושל גיאה היא בעצם... תמצית המשאלות של ההורים שהיו חסוכי ילדים, שתהיה להם ילדה מושלמת, ונולדה להם ילדה מושלמת. עכשיו, ההורות המרעילה היא מבחינה פסיכולוגית הורות מנוכרת, או לומר את זה כרגע הפוך בסיפור של שלגיה, הורות חורגת מבחינה פסיכולוגית היא הורות מרעילה. כי בעצם מה שקרה למלך ולמלכה בסיפור של גיאה, זה שאחרי שנולדה הילדה, מתה האימא וצצה אימא חורגת. כשאני מתייחסת לזה לא כאימא חורגת מבחינה ביולוגית, אלא כאימא חורגת מבחינה רגשית. אנחנו רגילים לדבר הרבה מאוד על דיכאון אחרי לידה. אנחנו לא נוהגים לדבר על הטרנספורמציה שעוברים הרבה מאוד הורים אחרי הלידה, כשמגלים שזה לא בדיוק התגשמות החלום, ושהילדה המושלמת מעוררת כל מיני רגשות. אצל האמא המלכה זה הסיפור הידוע של מראה מראה שעל הקיר, מי היפה בכל העיר. כלומר, גדלה לה ילדה מושלמת מדי שתפסה את מקומה בתור יפהפיית העיר. בצד זה ישנו גם הדמות של האבא המלך, שנולדה הילדה והוא חזר למסעותיו, מה שגם קורה בהרבה משפחות, שרק הורה אחד הוא מרעיל אקטיבי וההורה השני איכשהו לא בשטח ומאפשר שדברים כאלה יקרו.
אז אנחנו מדברים, אבל את מדברת על דברים גדולים, לא, כי בפתיח שאני אמרתי, אני דיברתי על דברים יותר דקים.
הדברים הם דקים, כי כמו שאמרה לי מתישהו מישהי שכבר חיה מחוץ לבית, וזה דרך אגב גם סיפור של גיאה, ולא במקרה אני מתחילה בו, גם איתכם וגם בספר, כי האמא המלכה עודפת אותה גם כשהיא עודפת את הבית. זאת אומרת, הקונפליקט בין האמא לבת לא מרפא, ולצאת מהבית בלי להיפרד רגשית זה לא מספיק הרבה פעמים, ובסופו של דבר אני קופצת לסוף האגדה או המעשייה, רק כששלגיה מצליחה להקיא מתוכה את התפוח המורעל שהאימא שהתחפשה למחשפה מכרה לה, רק אז היא מצליחה בעצם לחזור לחיים. כן. עכשיו, כשאתה אומר דברים גדולים, דברים קטנים, תארה לי את זה פעם מישהי בצורה מאוד פלסטית, סטודנטית שכל פעם כשהייתה חוזרת לבית הוריה, אביה היה מתחיל לעקוץ אותה. והיא אמרה, אני מרגישה כשאני באה הביתה, כאילו מתחברת לאינפוזיה של רעל. טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואין לזה סוף. וזה כל פעם מחדש, ואני נשבעת שאני לא אעבור, וזה לא עובד ככה.
זה הרבה פעמים קורה באמת כתוצאה מקנאה, כמו בסיפור של גיאה, או שיש עוד רגשות, נניח, עיקריים שגורמים לזה. כי אני יודע, במסורת היהודית, כמו שגדלתי עליה, יש איזה מין משפט שכביכול הוא אקסיומטי, שאין אדם מתקנה בבנו. אבל כולנו יודעים שיש אנשים שמתקנאים בבניהם.
החיים הרעים שאנשים מתקנאים בילדיהם, בעיקר אנשים נרקסיסטים שמאוד לא מרוצים מהחיים שלהם, והרבה פעמים מלבישים על ילדיהם את כל הציפיות והמשאלות שהם עצמם לא הצליחו לממש, כמו למשל, אני לא הגעתי לתואר, או אני לא הגעתי לאיזו תהילה גדולה, אז עכשיו אני רוצה שאתה תהיה נגן כמו פרלמן, או בוגר הטכניון, או ספורטאי צמרת, או כל מיני כאלה, ומה לעשות? לא תמיד הילד בנוי להגשים את המשאלות של ההורה.
האם היית אומרת שהורים מרעילים בפועל לא אוהבים את הילדים שלהם?
זה לא שחור לבן, וזה הדבר המתעתע. ברגע של אמת הודתה פעם בפני אמא מרעילה שאמרה, נורא מה שאני הולכת להגיד לך, אבל הלב שלי לא נפתח אל הילדה הזאת. אל אחותה כן, אליה לא. יש דברים כאלה. עכשיו, אחד הדברים המתעתעים זה העובדה שלפעמים יש גם רגעים טובים וחוויות טובות. ואז ילד מורעל ככה מפיח בתוכו את התקווה, נו, אז אולי בכל זאת אמא שלי או אבא שלי אוהבים אותי. והסיפור בהרעלה הוא לא אינצידנט פה, אינצידנט שם, בגלל שכולנו נגועים לפעמים בזה שאנחנו לא באמת מה שנקרא ההורים האולטימטיביים. אבל יש משהו שהוא במהות, שהוא צובע בגדול את הדינמיקה של היחסים, וזה למשך שנים. אחד הדברים שלמשל בדקתי בספר, עבור הספר, שאלתי אנשים מורעלים על זיכרון ילדות ראשון שלהם, המוקדם ביותר שהם יכולים לתאריך. ובכולם, בזיכרונות הראשונים, היה האלמנט של ההרעלה ההורית. זאת אומרת, זה משהו שנבנה בבונדינג הראשון של בדרך כלל זה אמהות למישהו מילדיהם,
זה בדרך כלל מתחיל מההתחלה? ההרעלה היא מהלידה קורית? או שהיא...
משהו לא... הביטוי הזה של אותה אישה, משהו לא נפתח בי,
כן,
זה זה.
זה מההתחלה.
זה מההתחלה.
אבל
עכשיו,
תגידי, שלגיה, כמו שכבר ציינת, נפטרת מהכללה הזאת, כשהיא מקיאה החוצה את התפוח המועל. אבל זה לא גורם לה להתחבר מחדש לאימא החורגת, היא תחיה את חייה בנפרד. האם את מכירה מקרים שבהם הפאטרן הזה של הקנטות והקיצות וההרעלה וכולי מצליח להיפטר בתוך המשפחה, כלומר שמערכת היחסים עוברת תיקון?
רק במשפחות, מהניסיון שלי ועשרות שנים של היכרות ועבודה בנושא, רק במשפחות שההורה המרעיל התנצל, לקח אחריות על העוול שהוא גרם.
יש מקרים כאלה? יש? זה קורה?
בודדים זה בהגזמה.
כלומר, קודם כל קשה להם להקל את עצם האישום, נכון?
לקחת אחריות.
נכון, אני מרעיל, כן.
הבודדים שמקים את חטא ואומרים, אני יודע שפגעתי בך, מקבלים את הילד מיד בחזרה, באותו רגע. עוד לא מצאתי מישהו שלא היה נמס, אילו ההורה המרעיל שלו היה אומר לו, אני מצטער. אבל יש הורים מרעילים שרובם שלא לוקחים אחריות וסוקבים את זה עד הסוף המר, כשכמובן המקרים הקיצוניים ביותר זה נישול מהצוואה. שאז בכלל, זאת אומרת, הם גם מנציחים כבר את עצמם לדורי דורות בתור מרעילים. עכשיו, הספר שלי בעצם יש לו שני מסרים מרכזיים. האחד הוא הסיכום העבודה שלי והרצון שלי לעזור לאנשים לפצח את התעלומה הזאת, את המה לא בסדר בסיפור החיים. כי ילדים מורעילים הרבה פעמים מתייפרים במה לא עשיתי בסדר שאמא שלי מתייחס אליי ככה.
דנית, תמצטינה את הדבר השני, כיוון שאנחנו חייבים לסיים.
אוקיי.
ושתיים?
הדבר השני הוא לסלוח לעצמך ולא להתעסק כל כך בצליחה להורי. לסלוח לעצמך שאתה לוקח מרחק, קודם כל רגשי ולפעמים גם פיזי מההורי. כדי להגן על עצמך ולצאת...
הנה, שוב הגענו לסליחה עצמית ולחשיבותה האדירה בחיי המשפחה.
ויש המפרשים, כבד את אביך ואת אמך, שאם כאשר אתה פוגש את אבא שלך או את אמא שלך או את שניהם, ויש לך מחשבות לא טובות וחשבונות לא נגמרים, סומה עליך להתנתק מהם, להתרחק מהם, וזה הכבוד.
יפה.
דנית בר, פסיכותרפיסטית ומגשרת, תודה רבה, שלום, שלום. הספר,
הספר ילדות של נסיכה.
של נסיכה. אך, איך אני שונא את המילה הזו, נסיכה, באמת. עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו שומעים הרבה בזמן האחרון, על כל מיני ילדים שטובעים את ההורים שלהם, על זה שהולידו אותם, על זה שגידלו אותם שלא כהלכה, וכו' וכו'. ואנחנו מדברים עם עורך הדין ארתור שני, ממשרד א' זיסמן שני, משפט וגישור, העוסקים במשפחה וירושה. שלום, ארתור, מה העניינים?
שלום,
מה שלומכם,
אברי וג'קי.
שלום, שלום.
מזדקנים מול אוזניכם.
מבחינה עיתונאית זה תמיד מין פיקנטריה כזאת. ילד שתובע את ההורים שלו על עצם העובדה שהם ההורים שלו, זה נשמע כמו סוג של מוזרות. אבל זה רציני? זה קייס משפטי?
יותר שומעים על הדברים כאלה עכשיו בתקופה האחרונה, אבל זה קייס בחו"ל. בארץ עדיין לא נתקלנו במשהו מבוצץ, בדיוק לאחרונה יש מדורי הרכילות מלאים, היום באיזה בית קפה שמעתי, על כל הנושא של בנאל תבורי ובת הזוג שלו וכולי.
כן.
מישהו פה ממש מממש את מעשה אבות סימן לבנים.
נכון, אז כולם מדברים על זה, וכולם מדברים על זה, אנחנו כמובן לא יודעים מה הולך שם בפנים. אבל לצורך העניין, פה יש תינוק שאחד מההורים שלו הוא ידוען, ובעצם יש איזשהו קושי, והילד בעל כוחו נהיה מפורסם, ואי אפשר מפורסם בצורה כזאת לא נעימה, ויכול להיות שעוד 20 שנה הוא יבוא ויגיד אבא ואמא, תראו מה עשיתם.
אבא, בואי, עזוב את אמא, עזוב את אמא, נראה לי אמא ממש בסדר.
אני
לא בטוח לגבי בחירתה.
אנחנו מדברים עם משפטן עכשיו, כן.
אנחנו לא יודעים מה היה שם בפנים, אבל בכל מקרה, בארץ עדיין לא היו מקרים כאלה. דרך אגב, דווקא מתוך המשפט העברי, החוק בישראל מחייב את הילדים לדאוג להורים שלהם, בכל מה שקשור בתקופה של סיעוד וכו'. ושמעתי את שולי השיחה ממקודם, אז בהחלט יש הרבה הורים שעושים את החשבונות שלהם בצבא ובתכנון הורשה, בכל מה שקשור להעברה הבין-דורית של הרכוש. היום למשל יש לנו תיק במשרד, ששם יש שני בנים, שאימא שלהם שהתנהגה אליהם כל השנים לא יפה, נתנה להם במתנה את הבית שהיא גרה בו עוד בחייה, והיא עדיין בחיים. ועכשיו היא הגישה תביעה לבטל את המתנה, והבנים הגישו תביעה נגדה כדי שהיא תשלם שכירות ו... בלגן גדול. אז זה עוד דוגמאות מתחום המשפט. אז זאת אומרת, האמא היא רצתה לפצות על זה שכל השנים היא התנהגה לא יפה לבנים שלה, והם היו במוסדות וכו' וכו', ובסוף כל הסיפור הזה התהפך, וכרגע הם גם במריבה בבתי משפט.
כשדברים כאלה קורים, כשאדם לוקח את הוריו אל בית המשפט, אז יהיו כאלה שיגידו, אין דבר כזה כפיות טובה נטו. אם זה הגיע לכדי כך, סימן שהם היו הורים על הפנים כבר לפני שנים, ואחרים יגידו, לא, 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 יש מקרים של הורים מלאכים שהילדים שלהם פשוט מתהפכים עליהם. מה אומרת המציאות?
אני חושב שהרבה פעמים ההורים ברצון להטיב עם הילדים, הרבה פעמים יכול להיות שמפנקים אותם יותר מדי. למשל, היה לנו מקרה לפני שנתיים של בן שטבע את אימא שלו ואת שני האחים, ואת שני האחים שלו, כי אימא שלו, שהיא בת 80 והוא בן 40 והוא בעצמו עורך דין, החליטה להפסיק לו את התמיכה החודשית של 7,000 שקל בחודש, כי היא הייתה צריכה את הכסף בשביל הדיור המוגן, אז הוא טבע את אימא שלו,
וואו.
וטבע ממנה מזונות.
Yeah.
הוא אמר שהיא צריכה להמשיך לשלם, כי
הוא התרגל.
התמחות, והוא, כן, והוא, הוא, כן, הוא התרגל וכו'. והאמת, שבחילה משפטית אני יכול להבין את הטיעון, כמובן שבית המשפט לא קיבל את זה, אבל במקרה
אני מקווה שהיו, אני מקווה שהיו הרבה מדרגות בבית המשפט ושהוא התגלגל מכולן.
לקח הרבה זמן, שהוא התגלגל, אבל יחד עם זאת, אני חייב לומר
כמניין המדרגות שהגרושים רוקדים עליהם, ככה המדרגות שהמנובלים האלה מתגלגלים עליהם.
אבל יחד עם זאת, נכון, אבל יחד עם זאת, אני חייב לומר שבמקרים האלה, באמת, הרבה פעמים באים הילדים ואומרים, יש עורכי דין שלא רצו להציג אותנו וכו', אבל במקרה הזה, שוב, אני הצגתי את האמא ואת האחים האחרים, אבל אפשר להבין את זה, באדם כזה שהוא גדל בצורה כזאת, שכל דבר עושים בשבילו, וכל דבר מרבדים לו, וכל דבר, מה אתה צריך, אני אשלם לך, ואני אשלם לך את הסחירות, ואני אקנה לך רכב, ואני אחליף לך, הוא לא יודע לעשות שום דבר לבד.
הוא יכול לתבוע, הוא יכול לתבוע
על זה. הנה, את התביעה הזאת הוא עשה לבד, כן?
כן, לא, האמת היא שהבאתי באמת הסתייקות מהתובע, אבל האמת היא שקורבן של הורות הליקופטר, שלא לומר הורות F-15, מהסוג הזה, יש לו קייס לתבוע, מכיוון שהוא גודל כנחה, כנחה תפקודית.
נכון, 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 ולכן ההורים צריכים תמיד לזכור שהם בעצם באים ורוצים אמנם לעזור לילדים שלהם, אבל צריך לעשות את זה בצורה חכמה. לכן אנחנו גם תמיד אומרים להם, תקשיבו, אם אתם רוצים לעזור לילד כזה או אחר, בגלל שהילד הזה הוא קצת פחות מוצלח ולאו יש קשיים, אז תעזור להם בזמן שאתם בחיים, אחר כך שאתם מחלקים את הרכוש, תחלקו לכולם שווה בשווה, כדי שלא תהיה איזושהי חשבונאות בין האחים. אבל ההורים תמיד צריכים לזכור שכשהם באים ורוצים לעזור, הם בסוף גורעים, עד כדי מקרים, דרך אגב, של ילדים שלא מצאו עבודה ונכנסו להמון חובות, כי הם בנו על העיזבון של ההורים שלהם, בסוף הם קיבלו את העיזבון, וכל מה שעשו איתו כיסו חובות, ואחר כך עוד פעם נכנסו לברוך. אז מאוד מאוד חשוב לבזבז את הכסף של ההורים על עצמם, שייצאו לטיולים וכו', ולא ייתנו לילדים שלהם לחשוב, שהם הולכים לרפד אותם וכו'.
אנחנו יודעים שהרבה פעמים תסריטים משפטיים שמתרחשים כבר בארצות הברית, הם בסך הכל נבואות למה שיגיע לפה בעוד נניח 20 שנה. תן לנו איזה תסריטים או איזה סרטוט של מה קורה באמריקה בניגוד לפה, סתם שנתכונן.
כן, אז באמריקה אנחנו כבר שמענו בתקשורת על מקרים של ילדים שעשו כמו מעין הסכמי פרידה וגירושין עם ההורים שלהם, שבמסגרת ההסכמים האלה ההורים התחייבו לאותה רנטה חודשית כלפי הילדים, והתחייבו לא להציק להם יותר מ-X פעמים בשבוע.
ילדים באיזה גיל?
שירות, לשעבר... ילדים גם בגיל הישראל וגם בגיל יותר מאוחר. דברים באמת עזועים, ויכול להיות שגם אצלנו זה יגיע למרות המסורת המפוארת שלנו.
יופי. טוב, עוד מעט יהיה ביטוח כנגד תביעות ילדים. בטף כמובן, ולא תת. זה עניין אחר.
אם ההורים יעבדו בלהיות הורים, וילמדו להיות הורים כמו שצריך, ולא ירצו כל הזמן לרצות את הילדים, ויחלכו אותם כמו שצריך, אנחנו לא נגיע לשם.
כן, אבל זה לא המצב, אתה יודע שזה לא המצב, נכון? אתה יודע שזה לא המצב.
ברור.
ארתור שני, דוקטור, עורך הדין ארתור שני, תודה רבה, שלום לך. תודה.
תודה רבה.
עד כאן שבוע שלם של משפחה גרעינית.
מי שמגדל נסיכים ונסיכות, שלא יתפלא שיש התלקשויות במלך. מה שאני
עושה, כן. העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, אבל ערך היום איתמר אוחנה לב. הפיקו נוגה סמדר, אלה הדרי, ועומר עובדיה.
מי היה הטכנאי ביפו?
אין לי מושג.
כי כאן זה היה מוטי זאדה, יכול להיות שהוא הצליח ב...
יכול להיות.
כן, להנדס את זה גם אצלכם.
אוקיי.
הנה, יש לנו. רון טרויאן היה הטכנאי ביפו. תודה רבה לך, זה הפך לי את יום רביעי למשהו אחר לגמרי, לשדר איתך, אברי.
להתראות, שבת שלום, חבר, ביי.
אתם מאזינים לגלי צהל. באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור,